טוב, אם אתם לא זכרתם, אז ראש השנה זה ביום שני הבא, עלינו לטובה. אז חשבתי לדבר על השופר בראש השנה, זה דבר כאילו העיקרי ביותר ביום הזה. ורציתי להבין מה אנחנו בעצם אמורים לחשוב. יש כל מיני דברים שאתה יכול לחשוב עליהם כשאתה שומע את השופר. אז בואו נתחיל עם הפסוק מעמוס, שהוא אומר, אם יתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו, אם תהיה רעה בעיר והשם לא עשה. עכשיו, משפט די מורכב וכבד. לפני שאנחנו נבין את זה, בואו ננסה להבין את הקולות של השופר. עכשיו, המשנה מתחילה ככה. סדר תקיעות, 3-3-3. מה זה אומר? רש"י מסביר. סדר תקיעות 3, אחד למלכיות, ואחד לזיכרונות, ואחד לשופרות. בעצם, מדובר פה על הסדר שאנחנו אמורים לתקוע את השופר תוך כדי התפילת מוסף, בתוך מה שנקרא ה-18 של תפילת מוסף, אז יש שלושה קטעים שמזכירים ומדגישים את הנושאים האלה, מלכויות, זיכרונות ושופרות. בתוך כל אחד ואחד מהם, אז אנחנו אמורים לתקוע, יש תוקעים בתוך כדי, יש תוקעים אחרי, לא כל כך עקרוני עכשיו, אבל פשוט מסביר את הסדר שיש את העניין הזה של שלוש. עכשיו, שוב, כתוב 3-3-3, תקיעה ותרועה ותקיעה, זה כאילו השלוש לכל אחד ואחד. כל פעם שאנחנו תוקעים, אנחנו צריכים לתקוע את הקולות האלה, שלוש קולות, כל פעם בשלושת התפילות. עכשיו, המשנה ממשיכה ואומרת, שיעור תקיעה כשלוש תרועות, שיעור תרועה כשלוש יבבות. אז מה זה אומר היבבות? יבבות זה מילה מוזרה, והגמרא עכשיו שואלת ודנה בזה. הגמרא ממשיכה ואומר, שיעור תרועה כשלוש יבבות, והתניא, עכשיו אנחנו למדנו במקום אחר, שיעור תרועה כשלוש שברים, שרש"י מסביר, שארוכים מיבבות. אז יש איזה מין מושג של שברים, שזה איזה מין קול כזה, קול מסוים. אז עכשיו ממשיכים ומנסים להעביר את העניין. אמר אביי, בהא ודאי פליגי. הוא אומר, בעניין הזה של הקולות, של התרועה של השופר, אז יש איזשהו אי-הבנה מה זה בדיוק, ויש אפילו פליגי, זה אומר שיש איזשהו מחלוקת בעניין. עכשיו הם הולכים להסביר. דכתיב, כתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. כן? כולם מכירים, אנחנו קוראים ליום הדין, יום ראש השנה, זה נקרא יום תרועה. ואז מתרגמינן, התרגום בארמית, שזה כאילו הפירוש הקלאסי על התורה, כתוב יום יבבה יהא לכון. ואז אני שמתי בעיגול, כאילו הדבר היחיד שפשוט הם מחליפים פה זה תרועה ליבבה. אז עכשיו הם אומרים, תראה, אנחנו לא יודעים מה זה תרועה, אבל עכשיו אנחנו רואים שזה קשור למה שנקרא יבבה בארמית. ואז הם אומרים, אז ואיפה אנחנו מוציאים את המילה הזאת על מנת להבין מה זה יבבה? הוא כתיב אמא של סיסרא, בעד החלון נשקפה ותייבב עם סיסרא. פה זה המקום היחיד בכל התנ״ך שהמילה יבבה מופיעה. אז הגמרא לומדת מה זה תרועה, תרועה זה יבבה, מה זה יבבה, זה הבכי של עם סיסרא. אוקיי, אז עכשיו פה אין שום מחלוקת, כל העולם מסכים שהתרועה זה בעצם אמור להיות הבכי של עם סיסרא. עכשיו הם אומרים מה זה, אז מה המחלוקת שאמרו ודאי פליגי? מר דאמר שברים סבר גנוחי גנח ומר סבר ילולי יליל. מה זה גנוחי גנח וילולי יליל? אז רש"י גם מסביר את זה איפה שזה מקווקו, והוא אומר גנוחי גנח שמעריכים בגנוחי חוטיהן וילולי יליל קולות קצרים סמוכים זה לזה. אז מי שטוען, הם פשוט מתווכחים מה זה הבכי של עם סיסרא. אחד אומר שזה הנחות כאלו שארוכות יותר, והשני אומר שזה בכי קצר כזה. אוקיי? לא כל כך עקרוני. מה שמאוד מאוד חשוב פה, שאנחנו תוקעים שופר בראש השנה, בתבנית של בכי עם סיסרא. דבר מאוד מוזר, מאופן טכנית אנחנו מבינים היטב למה אנחנו עושים את זה, בגלל שהמילה יבבה מופיעה אצל עם סיסרא ולא בשום מקום אחר, אז עכשיו אנחנו מבינים מה זה תרועה, זה בכי של עם סיסרא. אז עכשיו לפני שאנחנו נשאל את השאלה הכי קשה, שזה בעצם מה פתאום עם סיסרא באמצע ראש השנה, בעיקר הדבר, המצווה של היום. לפני זה בואו נבין שבגלל בגלל המחלוקת הזאת, אז תוספות מסבירים. אמרינן דעתקינן, דעתקין רבי אבאו בקיסרי, כאילו אבאו הקיסרי, שצריך לתקוע תקיעה, שברים תרועה תקיעה, תקיעה שברים תקיעה, ותקיעה תרועה תקיעה. כאילו כל הצירופין של המחלוקת. האם הבכי של עם סיסרא היה כמו שברים, או אם זה היה כמו מה שאנחנו קוראים תרועה, או אם אולי זה צירוף של זה. אז אנחנו, למען לצאת מכל ספק, אנחנו תוקעים את כל הצירופין. וזה משהו, הדגשתי את המילים פה, זה מסופק בתרועה דקרא. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה תרועה, אז אנחנו עושים כל האופציות של תרועה. עכשיו, אז כמה פעמים אנחנו עושים את זה? איפה שזה מקווקף בסוף תוספות, הוא אומר, מאה פעיות דפיעה אימי דסיסרא. אז אנחנו, עכשיו, לא רק הקול של השופר כמו עם סיסרא, אלא גם הכמות שאנחנו תוקעים זה בתבנית של עם סיסרא. לא רק, כן, זה מדהים, זה לא רק האיכות, זה הכמות. כן, מאה פעמים היא בכתה, ואז אנחנו תוקעים מאה פעמים. אז שוב ושוב אנחנו מדגישים שעם סיסרא צריכה להיות במרכז מחשבותינו בראש השנה. עכשיו, מי זאת עם סיסרא שזכתה להיות ככה בבמה בראש השנה? אז צריך להבין את כל הסיפור. אז עכשיו הסיפור מתחיל ביהודים שנשלטו על ידי הכנענים, והכנענים בעצם לחצו על היהודים ועשו את החיים לא קלים, ואז זה המשיך שנים רבות, ואז המנהיגה של התקופה הייתה אישה בשם דבורה, שהיא גם הייתה השופטת וגם הנביאה, וזה אומר שהיא בעצם הנהיגה את העם. אז היא ראתה שהגיע הזמן להילחם. כן, בתוך הנבואה היא ראתה שעכשיו הקדוש ברוך הוא איתנו, ואז עכשיו אנחנו הולכים להילחם. וזה בדיוק מה שקרה, נלחמנו עם כוחות מצומצמות ומצומצמים והצלחנו על ידי ניסים ונפלאות של הקדוש ברוך הוא שמתואר בתוך הסיפור. עכשיו בסוף הסיפור יש את השירת דבורה שהיא שרה, וגם היא מסבירה מה קרה שם. עכשיו אני חתכתי כמה פסוקים פה שם, זה הפרק של השיר מתחיל בתשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור וכולי, מסבירים, ואז מגיעים קרוב לסוף וכתוב בין רגליה של יעל קרא נפל שכב סיסרא. מה שקרה מתואר על המלחמה, שהקדוש ברוך הוא הביא איזה מין מבול של גשם, וכל הרכבים של סיסרא הם היו תקועים, והם פשוט נפלו ומתו או נהרגו, וסיסרא הצליח לברוח ברגל, נכנס לאוהל של יעל על מנת למצוא איזשהו מחסה, ושם הוא מצא גם את המוות שלו. עכשיו ממשיכים בפסוק כ"ח, מתואר מה קרה עם סיסרא. בעד החלון נשקפה ותייבב, זה הפסוק שלנו, המקור היחיד של יבבה, תייבב עם סיסרא, ובעד אין שב, מדוע בושש רכבו לבוא, מדוע אחרו פעמי מרכבותיו. אז היא עכשיו דואגת לבן שלה. עכשיו היא ממשיכה, החמות שרותיה, כאילו הנשים החמות לסביבה, תעננה, אף היא תשיב אמריה לה. אז הם אמרו משהו על מנת להניח דעתה, וגם היא אמרה את זה בעצמה, הלא ימצאו יחלקו שלל רחם ורחמתיים. הרד"ק מסביר, נערה או שתי נערות לראש גבר, לכל גבר וגבר יש לו נערה או שתי נערות. שלל צבעים לסיסרא, שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצווארי שלל. אז היא בעצם מנחמת את עצמה בזה שהבן שלה מתעכבת לבוא הביתה מפני שהוא פשוט אונס והורס ותוקף ועושה נזק רב לעם ישראל. אוקיי? זאת אם סיסרא שמקבלת במה באמצע ראש השנה. צריך להבין. עכשיו, יש, אני קראתי המון 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 פירושים, אין פירוש אחד על הדבר הזה, למה אנחנו מזכירים את אם סיסרא. מצאתי באיזשהו מקום שאומרים שאנחנו צריכים להזדהות עם הכאב של האם. תראו מה דבורה אומרת על זה. בפסוק האחרון פה, למד א', כתוב, כן יובדו כל אויביך השם. אנחנו לא מרחמים על האכזרים, אנחנו לא מזדהים, כן, היא אכזרית ביותר. תראו מה שזה באנגלית, אבל בכל זאת זה מעניין, זה מאמר על הסיפור הזה, ועל אם סיסרא כתוב ככה, the wisest of her ladies, זה השריה, שרותיה, answer Sisera's mother, and she too replies for herself, there is no need for worry, they all agree, her son must be late in returning because he is plundering, dividing up the spoils and raping women. כמו שקראנו במפורש, כן, הוא פשוט מחלק את השלל ואונס את בנות ישראל. Of course, this could not be farther from the truth, but Sisera's mother, not like Ansisera himself, at the tent of Yael, is lulled into false sense of security by the calming voices of the women. אז היא אומרת שזה רחוק מהאמת, אבל היא בעצם מתנחמת בזה שהכל טוב ויפה. When comforted with the possibility of bad news about her child, this mother sits back and allows herself to be mollified by untrue and crass words. אז היא בעצם שמחה ביותר שהבן שלה עושה את מזימתו, כן? עם כל הצבא שלו. אז עכשיו זה צריך פשוט להדגיש שוב ושוב את השאלה למה. למה אנחנו מזכירים באופן מוחלטת יבבות עם האויב? זה כאילו להזכיר עם נסראללה או תבחרו את האויב שלנו במשך הדורות. זה לא פשוט, זה לא סתם מישהי, אוקיי, אמא שבכתה על הבן ואנחנו צריכים כאילו גם לבכות. זה לא העניין, זה פשוט לא העניין. אז עכשיו פה יש לקט פירושים על הגמרא, והם איפה שזה מקופקף שואלים בדיוק את השאלה. והנה הדבר הזה הוא הפלא ופלא שלומדים מהיבבות של אם סיסרא עניין הנוגע לאופן התקיעות שלנו בראש השנה. אין לדבר זה מובן. עכשיו, כחלק מהתשובות הוא מביא את התשובות הבאות שפשוט הם רואים את השאלה כל כך קשה שהם זורקים את זה. האבודורם משיב ככה, אותו היום, איפה שזה מקופקה, ואותו היום שמע שרה ותצחק ותיבב ותיילל. על כן אמר הכתוב יום תרועה יהיה לכם, ומתרגם יום יבבה, כדי שיזכור לנו הקדוש ברוך הוא יללת שרה עמנו. והוא דבר חדש מאוד, אומר הפירושים פה. אז גם הוא ממשיך ואומר איפה שזה כתוב בתורה שלמה. שוב ראיתי בתורה שלמה פירוש חיי שרה, פרשת חיי שרה, שבאמת הביא מהנ"ל, מדברי פרקי דרבי אליעזר, ורוצה לומר שהתקיעות שלנו בראש השנה הם כנגד הקריאות והיללות של שרה עמנו. לעורר את זכות העקדה, אני מדלג לסוף, 100 קולות מאימי דסיסרא, זה צריך לתקן, וקי על שרה עמנו. אז הם, השני הפירושים האלה, אבודור העם, שהוא, זה איש רציני, זה לא סתם, וגם רב מנחם קשר, שהוא כתב את התורה שלמה, אז הם אומרים, טעות, זה לא אם סיסרא, לא היית צריך לחשוב ככה, זה מדובר על הבכי של שרה עמנו והכל מסתדר פה, כן, השופר זה עקדת יצחק, שרה בכתה על העקדה, חשבה שיצחק נאבד, אז אנחנו פשוט מצרפים את כל העניינים לעניין אחד. בעיה פשוטה שזה לא מה שכתוב בתורה, כן, הקשר בין שרה ליבבה זה בא במדרש. הקשר בין יבבה לאם סיסרא זה בתנ"ך, וזה מה שהגמרא מביאה. אז לרוב לא קונים את ההחלפה הזאת לשרה, וכולם מנסים להסביר שוב פעם מה אם האויב עושה בראש השנה. אם תפכו את הדף, אז יש כמה תשובות שאני אנסה להרכיב ביחד. עכשיו, הספר התודעה, שזה הרב אליהו כיתוב, אז הוא מסביר פה כך, איפה שזה מקווקו, אומר, מאה פעיות שפעתה עם סיסרה ותיאבב בנה, מדוע בושש רכבו, הוא מצטט את הפסוק שלנו, אז הוא אומר פה, איפה שזה מקווקו, שוב פעם, כל הנאמר שם מדבריך, אחר כך הלא ימצאו, יחלקו שלל וכולי, לא דברים של צער הם, אלא דברי תנחומים שהתנחמה. אז פה, כן, הוא מסביר שאי אפשר להזדהות עם זה, היא מתנחמת על זה שהבן שלה אונסת והורגת את היהודים, ולא שהיא בצער על זה. אז הוא אומר, ומה עניין מהקולות של שופר אצל פיעות אם סיסרה? אלא שכל השופר בא לעורר רחמים על זרו של יצחק שנעקד כאיל על גבי המזבח. וכל הפעיות שפעתה עם סיסרה, פעיות של אכזריות היו, אכזריות אשר לא מצינו כמותה בכל העולם. אז מה שהוא מנסה להגיד, נכון, זה על עם סיסרה, נכון, היא האכזריה מתוך האכזריים, אבל אנחנו תוקעים את השופר כנגד, אנחנו מנסים לבטל את האכזריות שלה על ידי הקולות שלנו. אז, אבל איך זה עובד? למה זה עובד? למה, כאילו, צריך לשאול איך היבבות שלנו בשופר מבטלות את היבבות האכזריות של אם סיסרה. זה לא, אין פה קסם, צריך להבין את זה. עכשיו, יש עוד תשובה. התשובה של הרב אלישיב, הוא אומר פה ככה, רב יוסף שלום אלישיב שליטה, שזה עכשיו זצ"ל, צריך ביור מה עניין מניין תקיעות של ראש השנה לפעיות של אימא דה סיסרה. על דבר המוסר יש לומר בזה שיש בזה לעורר נרדמים שגם מי שמרגיש בעצמו בטוח ביום הדין, אם מצד מצבו הגשמי ועניינו בעולם הזה, אם מצד מצבו הרוחני שבוטח בזכויותיו, עליו ללמוד קל וחומר מאימא דה סיסרה. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין, הרב אלישיב אומר, שאנחנו צריכים להבין איפה היא עמדה, ואנחנו צריכים לראות איפה אנחנו עומדים ביחס ליום הדין. היא חשבה שהכל בטוח, הבן שלה עושה את מה שהוא עושה, הכל סבבה. גם אנחנו נכנסים ליום הדין, אומרים, תראה, הכל סבבה, החיים שלי טובים, אני לא צריך לדאוג. כן, אז רב אלישיב אומר, כמו שהיא טעה באשליות, גם אתה צריך להבין שאתה חי באשליות, אוקיי? ושוודאי מצד דרך הטבע לא היה לה לפחד ולירא כלל, שהרי לסיסרה היה 900 רכב ברזל, וגם חזינה דישועת ישראל הייתה שלא כדרך הטבע, כמו שנאמר, מן השמיים נלחמו הכוכבים ממסילותם. הרי בצד דרך הטבע והמזלות היה לה לפתוח בניצחונו של סיסרה. ומכל מקום יבבה מהפעיות, הרי שכל כך הייתה חרדה לגורל בנה, כמו שבאמת היה שנפל שדוד, ומזה יש להתעורר כמו שצריך כמה, כל אחד ואחד להיות חרד ביום הדין, גם מי שנדמה לו שיש לו על מה לסמוך ולפתוח. אז התשובה שלו, הסיבה שאם סיסרה מקבלת מעמד, ללמד אותנו כמו שהיא טעתה, גם אנחנו טועים וצריכים לעמוד חרדים מול הדין. אוקיי? גם הרב סולובייצ'יק פחות או יותר מביא אותו רעיון, הוא אומר, the required response of the shofar, which the Rambam refers to as awakening from sleep, is the abrupt, tragic realization that the false assumptions which we had, upon which we build our lives have come crashing before us. Why does the story of the pagan mother awaiting her barbaric son form the halachic basis for the required number of shofar sounds blown on Rosh Hashanah? Because upon hearing the piercing tones of the shofar, we must experience a similar emotion. As we awake from spiritual complacency, we must witness our illusions being relentlessly shattered. כן, הוא אומר, שוב פעם, בגדול, כמו שרב אלישיב אמר, כך רב סולובייצ'יק אומר, אנחנו צריכים להבין, כמו שאם סיסרה לא הבינה, וכל החיים שלה נפלו על, על הראש שלה, גם אנחנו צריכים להבין שאנחנו עומדים באותו מצב. כאילו, אנחנו לא יודעים מה מחר. כן? אז אנחנו צריכים להיות חרדים לפני הקדוש ברוך הוא, לפני היום הדין. אבל אני עדיין שואל, עם כל זה שזה נכון ויפה, אוקיי? שאנחנו צריכים ללמוד את הלקח, שצריכים להיות חרדים לפני יום הדין. אבל למה דווקא מאם האויב? אם האויב, מה האויב נכנס לפה? כאילו, יש הרבה אנשים שחיים באשליות וצריכים להתעורר, כן? למה דווקא אם האויב, ואם האויב האכזרי ביותר, משמחת את עצמה בזה שהבן אונסת כל עם ישראל? כאילו, על זה מדובר? למה אם האויב? אז אני אומר שצריך להבין את הכל בהכשר. מאיפה זה צץ? למה בא סיסרא נגד הים היהודי? למה זה קרה? אז עכשיו יש הבן של הרב שמשון רפאל הרש, אז הוא כתב פירוש על ההפטרות בסגנון של הרב הרש, שזה אבא שלו, ואז הוא כתב באופן כללי על ספר שופטים. והוא אומר פה ככה, the history of Israel during the time of the judges is the history of constant change. הוא אומר, ההיסטוריה של ישראל בתקופת השופטים, זאת ההיסטוריה של שינויים תמידים מ-faithfulness to defection, from defection to faithfulness. אנחנו תמיד קוראים את הסיפורים, אתה הולך מנאמנות למה שקורה עקירה, מעקירה לנאמנות. אנחנו יהודים טובים, אנחנו לא יהודים טובים. חוזרים. כך וכך, הלוך ולחזור. It shows us how Israel, when left undisturbed in enjoyment of its possession of its country and its independence, always forgot again and again the particularity, the specialty of its mission and of its destiny. אז הוא אומר, שוב ושוב, אם אתה משאיר את עם ישראל לבד והם שמחים, חופשים, סבבה, כאילו שמנים והכל הולך להם, הם שוכחים שיש להם תפקיד בעולם הזה. יש משימה שאנחנו צריכים לבצע, ואנחנו שוכחים את זה. ואז הוא אומר, אנחנו חייבים, כן? אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא, להודות לו על החופש ועל החזקת הארץ, ששניהם אנחנו קיבלנו על מנת לבצע את התורה ואת המצוות. ככה זה החיים. אנחנו יהודים נבחרנו להיות עם הספר, עם התורה. אז עכשיו, מה לגבי הקטע של אם סיסרא? למה סיסרא באה ליהודים? ומה קרה שם? אז בפסוק, פרק לפני השירה של דבורה, כתוב פה ככה, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. זה העקירה. היהודים פשוט אמרו, עזוב אותנו, לא רוצים את התורה, לא רוצים, אנחנו חיים טובים. ואז בפסוק ב' מה כתוב? וימכרם השם ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור ושר צבאו סיסרא. מה שכתוב, שאחרי שהיהודים יוצאים מהמסגרת, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה עם זה? מה הוא יכול לעשות? הוא מוכר אותנו. הוא מוכר אותנו לאויבינו, לכנענים, ליבין וסיסרא. כן? זה היד השם בהיסטוריה. הקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה להביא אותנו בחזרה, הוא פשוט מוריד את כל המחסומים סביבנו, ונכנס בנו האויבים. ככה זה הדרך. וזה מה שהרב הרש שוב פעם מסביר. Israel completely forgot its mission. Thereupon God ordained that they should undergo dire suffering. זה הקטע, זה התבנית. האם היהודים נופלים? הקדוש ברוך הוא נותן לאויבים ללחוץ. כן? But in this extremity, Israel turned its heart again to God. And so, אז מה קורה? ברגע שיש את הלחץ של האויבים ושל הסבל, אז אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב בפסוק ג' ויצעקו בני ישראל אל השם. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. זה מה שנקרא תשובה. אנחנו חוזרים לתפקידנו כעם ישראל. זה התבנית לאורך כל שופטים, זה התבנית לאורך כל ההיסטוריה. אנחנו לא עושים מה שמוטל עלינו, הקדוש ברוך הוא לוחץ עלינו דרך האויבים, ואז אנחנו חוזרים. אז זה בדיוק התשובה. זה התשובה מה אם סיסרא עושה באמצע ראש השנה. נכון, אנחנו מבטלים את הבכי של אם סיסרא דרך השופר, אבל השופר צריך לעורר אותנו שאנחנו חייבים לחזור בתשובה, שאנחנו צריכים לחזור למשימה של עם ישראל. ואך ורק על ידי זה שהשופר עובד לעורר אותנו, אז זה מבטל את הבכי של האויבים. אתם מבינים, זה גם מה שהרב אלישיב והרב סולובייצ'יק אמרו, שבאמת אנחנו צריכים להשתמש בקולות של הבכי של האויב, לעורר אותנו לראות שגם החיים שלנו תלויים, ואנחנו חיים באשליות, ואנחנו חייבים לחזור בתשובה, ואך ורק על ידי זה, הבכי שלנו יהפוך לבכי של אויבינו. וזה הקטע, זה הקטע של אם סיסרא. אנחנו חייבים ללמוד שזה אך ורק על ידי חזרה למשימה של עם ישראל, שאנחנו מתעוררים תוך כדי זה שאנחנו זוכרים אם סיסרא, שכולם מסובבים אותנו, כולם מחכים לנו, כן? הסיבה שהם לא פה ואנחנו לא בים, זה אך ורק בגלל שהקדוש ברוך הוא מגן עלינו. אם זה לא היה ככה, הבכי שלנו היה מחליף את הבכי של האויבינו. אז אנחנו חייבים לזכור את זה באמצע ראש השנה, בהתחלת ראש השנה, ועל ידי כך יהיה לנו שנה טובה ומתוקה.